ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים להמשיך ללמוד ביחד ובצוותא. ובעזרת השם נעסוק היום בשני נושאים שמתחברים להיות אחד. באופן כללי על קושייה או שאלה שאני התחבטתי בהרבה, כי היא זועקת מתוך הפשט, וזה המבנה של הפרשה שלנו, פרשת פנחס. זה דבר אחד. דבר שני, סוגיה קשורה למנהיגות. בחירת המנהיג, אופיו של המנהיג, דבר שאנחנו, איך נאמר, יש איזה תחביב כזה על מדינת ישראל לעסוק כל הזמן בחיפוש מנהיגים. באים חודש, נחים חודשיים, ועוד פעם מחפשים מנהיג מחדש. אז המנהג הזה זה מין אירוע שכדאי על חלק ממנו לעסוק, היום לא כולו, כי תכונות המנהיג זה נושא גדול מאוד בפני עצמו, ואנחנו נעסוק בדבר מזווית אחרת. מכל מקום, השאלה המבנית שקיימת בספר, מי שלא הספיק עדיין ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום לפרשת פנחס, אז אולי נזכיר לו רק ממש את המבנה הכללי. המבנה הכללי הוא שמתחילים בהמשך סיפורי אירועי ההכנה לכניסה לארץ, כאשר שבוע שעבר היה לנו איזה פסק זמן מסוים, כיוון שעל ראש הפסגה עמד בלק ובלעם, והיינו צריכים לקבל ממנו ברכות. אבל אם הולכים לרצף, אז ברצף יש לנו את כל העניין של החלפת המנהיגות, עוד בפרשת בעלותך. לאחר מכן כל מה שמתגלגל, אחר כך פרשת קורח, מרגלים, הרבה הרבה אירועים הקשורים לקראת בניין האומה לכניסתה לארץ. בסדר? עד כאן הדבר הזה דבר דבור על אופניו. אבל כשאנחנו נתבונן בפרשה שלנו, יש כאן דבר מאוד מוזר. לאחר שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות מנהיג, שזה חלק מתוך העניין, ואכן באמת הקדוש ברוך הוא ממנה את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, להיות מנהיג, יש פרשה שהייתי בטוח שהייתי שואל אתכם, כולכם הייתם אומרים כאחד, יש את פרשת הקורבנות המועדים, נכון? זה מתחיל בקורבן התמיד, צד ובני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, ואחרי זה יש לנו את הקורבן של פסח, וקורבן של סוכות, את הקורבן של ראש השנה, ושל יום הכיפורים, של ראש חודש, כל מה שאנחנו קוראים בפרשת הקורבנות. וכך מסתיים את הפרשה. ומה השאלה הכי חזקה שעולה כאן? לכאורה, מה זה קשור? איפה הייתם מכניסים את הפרשה הזאת? ספר ויקרא, ברור, ספר ויקרא זה ספר הקורבנות, כך הוא קרוי, כך בזה הוא עוסק. יותר מזה, בספר ויקרא יש את פרשת אמור, ששם יש את מניין המועדים. מועד ואחר מועד ועוד פעם מועד. אז למה לא לחבר את זה לשם? שאלה מעוררת חשיבה? כן, זה מעניין? זה ממש מעניין, מכיוון שהתורה היא דבר השם, והקדוש ברוך הוא שם דבר דבור על האופניו, כל דבר במקומו. כדי להגיע להבנה של הדבר הזה, אנחנו באמת צריכים להקדים הקדמה על הנושא הזה של מינוי המנהיג. ואנחנו נתקלים פה בפסוק מתוק, כאן בדף שלנו, בפרק כ"ז, פסוק תדבר. תגידו לי למה קראתי לו פסוק מתוק. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, והמשך הפרשה. מה מיוחד בפסוק הזה? בעצם שרשרת הפיקוד השתנתה עד כדי כך שיש אפילו ביטוי מוזר, נכון? כשמדובר בדרך כלל וידבר השם אל משה לאמור. מה זה לאמור? להגיד להם. אז כאן מה זה וידבר משה אל השם לאמור? מה הכוונה? שמשה כביכול מפקיד הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך משהו, תראה איך תפעל בעניין. איזה פרשה, איזה פסוק מדהים. פסוק וידבר משה אל השם לאמור. מעניין. מה? לא הבנתי. נכון, ממש. נבוא, כן, עד כדי כך שלפעמים לא שמים לב שיתהפך פה העניין. ואז אומר הקדוש ברוך הוא בעקבות בקשתו, אולי ציוויו של משה, ויאמר השם אל משה, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. יהושע נבחר להיות המנהיג, לא ניכנס בדיון שלנו היום לשאלה מדוע דווקא יהושע. זה דיון מרתק ביותר, באמת מרתק, אבל לעסוק אותו בעזרת השם יתברך בהזדמנות אחרת. מה? כן, אבל אתה יודע עוד כמה אפשרויות יש. יש את גדול הדור, את עתניאל בן כנז, ויש את מנהיג הדור, את כלב בן יפונה, ויש את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויש את בניו של משה רבינו. נכון? שושלת, זה דבר חשוב. כל אלה כביכול נדחים, ודווקא יהושע, זה התלמיד שלו שנמצא בבית המדרש, שמסדר את הספסלים, ובא בבוקר ובערב, סתם לבוא ולומר, אתם רואים המתמידים, של מנהיגים לו, זה מי שמתמיד ועוסק בעבודתו הרוחנית מדי יום ביומו, הוא בסוף זוכה להיות המנהיג. אבל זה אנחנו אמרנו שאנחנו לא מדברים. אבל כתוב ככה, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן. זאת אומרת, סמכות המלך, סמכות המנהיג צריכה להיות מתכתבת, עומדת במערכת של בקרה של הכהן, שזה עולם הקדושה, ולפני כל העדה זה צריך להיות מקובל באיזשהו אופן במפגש עם העדה כולה, מינוי מול העם. וציווית אותו לעיניהם, של מי? של אלו שהזכרנו קודם, מי זה לעיניהם? של העדה ואולי של אלעזר הכהן, ונתתך מהודך עליו, הודך מה זה? הודך זה יכול להיות ההוד הרוחני, ההשראה הרוחנית, זה יכול להיות ההוד במובן של נקודת המלכות, אתה המלך, אתה מעביר את הדבר אליו, למה נשמעו כל הדעת בני ישראל? יפה, ונעצור קרבה, ויקח את משה את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר, ויסמוך את ידיו, ויצווהו כאשר דיבר השם אל משה. מה זה ויצווהו? ויצווהו, מה הוא ציווה אותו? הוא רק אמר לו ללכת ולעמוד לפני אלעזר הכהן ולפני העדה. מה הוא ציווה? ויצווה, מה הוא ציווה? מצוות, איזה מצוות? אתה מדוע פה על מינוי המלך, מה זה ויצווהו? שימו לב, זה גם הופיע הרי קודם, נכון? ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. המושג לצוות פה יחזור כמשהו משמעותי, שגם הוא יפתור לנו בעזרת השם את עניין הקורבנות. יש כאן עניין לצוות, להעמיד את המנהיג ולצוות אותו לעיניהם. מה לעשות? אומר רשי, וציווית אותו על ישראל. דע שתרחנים הם, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. זאת אומרת, מה זה וציווית אותו? מה תגיד לו? מה להגיד לו? זהו, תדע לך, להיות מנהיג זה לא פיקניק. זה לא פיקניק, לא יודע למה כולם הולכים בפריימריז להיבחר. מה זה? זה, להיות מנהיג זה דבר קשה. עם ישראל זה עם שובב. במקרה הטוב שובה, במקרה הרע זה הולכים עם כל העוצמות. עם ישראל זה עם ש... אני אומר את זה באמת, תשימו לב, אומות העולם באופן כללי הכל רגוע. או שכולם לכיוון אחד, או שכולם נחים. עם ישראל אין יום שבו כל אחד אומר, אני פה, שם, לא, מה פתאום, אתה צודק, לא, אני צודק. כמו שאתם תמיד אומרים, זה העם היחיד שיש לו 9 מיליון ראשי ממשלה. זאת אומרת, כל אחד מבין את הכל, לכל אחד יש את הכיוון שלו. דע לך, שצריך לומר לעיניהם, לעיניהם, הוא אומר כביכול, בא משה ואומר, כל העם עומד כאן, עומד יהושע, אומר לעם, עם, יהושע, תסתכל איזה שייגצים יש לך פה, כולם סרבנים, כולם, אתה מקבל, מקבל את זה? מקבל? אז יהושע אומר, אני מקבל. כך אומר רשי, וציווית, הכוונה היא תהפוך אותו לבעל סמכות, בעל סמכות לצוות. ציווית אותו, הפכת אותו לבעל הסמכות, כי הם חייבים סמכות אחרת, יש כאן פירוק. הרמב"ן לא כל כך מסכים עם הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, להיכנס את העם ובפרהסיה, להגיד עליהם דברים לא יפים ולא טובים, לא ראוי הדבר הזה, עם ישראל קדושים הם. מה, זה הנקודה, זה המפגש של יהושע עם כל הסיפור, לראות כמה העם הוא בעייתי. אומר הרמב"ן, דע שתרחנים וסרבנים וכו' לשון רשי, ואינו נכון בעיניי. בעבור שאמר לעיניהם, נכון? מה ראינו? איפה הציווי הזה נאמר? לפני כולם, במפגש הכללי. מה היה מתאים שיקרה אם כאן הוא נותן לו, איך נקרא לזה, הדרכות, בהתייחסות אל היכולת שלו להנהיג את האומה הזאת? מתי, איך זה כדאי שזה יתבצע? אומר הרמב"ן, פרטי, כי יותר ראוי עניין זה לאמר בינו לבינו. כי בפניהם יגרום להם התפקרות, התפקרות גם הם לא יקבלו, תגיד ככה, אז אנחנו נראה שאנחנו לא עוד יותר, זה דבר אחד. ודבר השני אומר, וציווית אותו לעיניהם, ואין זה ראוי לומר לעם בפניו שהם סרבנים ותרחנים, ומדרך המוסר שיזיר להם בפני עצמם, מיותם או תרחנים וסרבנים. זאת אומרת, למה הוא אומר, אם זה באמת תרחנים וסרבנים כעובדה, למה לומר את זה לעם בצורה הזאת? דרך המוסר זה ההפך, לבוא ולתת להם שיחת חיזוק, שבא מנהיג חדש, מנהיג שצריך את ה... את העדה שהולכת איתו ביחד, בואו נתגבר על הסרבנות שלנו, נתגבר על התרחנות שלנו, נשתדל ללכת איתו ביחד, לתת לו גיבוי, נכון? זה ככה היה ראוי, ולא לבוא ולומר איזושהי אמירה כזאת. ולכן אומר הרמב"ן ככה, אבל ציווית אותו לעיניהם, שיצווהו במצוות הנגיד והשופט. מה זה וציווית אותו לעיניהם? זה לא לומר כל מיני הגדרות על העם, אלא באמת לדבר איתו על צורת ההנהגה. איך מלך נכון לו שינהג? ויעזירנו להיות נלחם מלחמות השם, ויהיו המוציא והמביא אותם, ולהיזהר בדבר המשפט, וזה ראוי להיות לעיניהם, כדי שיבטחו בו וישמעו אליו, כי ידעו כי ילך בענייניהם בדרכי האמת, כי כן ציווה אותו רבו. דברים מקסימים, נכון? מה אומר הרמב"ן? להפך, תבוא, תקשיב, עכשיו תאמר ליהושע את החזון של המנהיגות. מהו החזון של המנהיגות? לשמור על אמת, על צדק, על יושר, לעשות את דבר השם, להילחם את מלחמות השם. יש כאן אמירות אדירות שחשוב שהעם ישמע דווקא שמה, שהמשה הוא זה שמצווה. למה? מכיוון, כי א' הוא יעשה את זה מצד האופק, זה כהמשך של דרכו של משה, ומשה מקובל עליהם כי אומר את דבר השם. ממילא הם ידעו שיהושע לא ממציא מליבו, ולעכשיו הוא פועל בצורה ממלכתית על פי דבר השם, דבר גדול מאוד. וזה מה שבאמת קורה, ויקרא משה ליהושע, ואומר בן כל ישראל חזק ואמץ, עד לא תירא ואל תחת. זאת אומרת, יש כאן מהלך, שני מהלכים. אם אני הייתי רוצה באופן כללי ככה רק לתת להם כיוון, המהלך של רש"י הוא מהלך שבא מאיזה מידה? מידת החסד או מידת הדין? מידת הדין. זאת אומרת, צריך להעמיד אותו ואותם על מקומם, אתה בעל הסמכות. חשוב מאוד אגב. מלך שהוא מאפשר את התחושה של כל הישר בעיניו יעשה, אז הוא לא מלך. אז צריך באמת להעמיד את העם לפני זה. אתם מחויבים לקיים את דבר המלך. זה רש"י. הרמב"ן, זה יותר מידת הדין או יותר מידת החסד? חסד, להניג אותם בטוב, להסביר להם, לתת להם מקום שבו יהיה להם את היכולת ללכת עם יהושע בדרך של קיום דבר השם, של מלחמות השם, של ביצוע והמשך של עם ישראל. כל זה נמצא בביטוי של וציווית אותו לעיניהם. בסדר? נו, אז מה אתה מציע? לא, לא, יכול להיות שבאמת. קודם כל, הם הכירו אותו טוב, את יהושע בן נון. אומר שוב, הוא היה ראש הרל"ש של משה רבנו, מבחינה הזאת. אתם הכירו אותו היטב. ובדיוק הפעולה שאתה מציע, זה בדיוק מה שהרמב"ן ורש"י רואים בזה משתי צורות משלימות. מצד אחד הוא חייב להיות מנהיג עם מטה ועם יכולת עקיפה, ומצד שני צריך להיות מנהיג במובן של מנהיג שמרומם את רוח העם ומביא אותם אל החזון. שני דברים מאוד משמעותיים בכל ההנהגה. מצד אחד כוח הכפייה, כי בלי זה המלך הוא לא מלך, תול מקל ואח על קודקודם, אומר רש"י, על הפסוק הזה של מלכותו של יהושע, ומצד שני שבאמת יבינו את הסיבה, מה הולך להיות כאן. הביטוי הזה, וציווית אותו לעיניהם, המילה הזאת היא לצוות, כן, שהדבר שהזכרנו עכשיו נקרא ציווי, מופיע מיד הפרשה הבאה, שאותה אנחנו מעלים על שאלותינו כאן, שאנחנו לומדים עכשיו את הסוגיה, של מה עושות הקורבנות הפרשה הבאה. שוב שיהיה לנו ברור, סיימנו את בחירת יהושע, את עמדתו לפני העם, או כרש"י או כרמב"ן, ואז כביכול יש הפסקה, פסק זמן. עד סוף הפרשה עוסקים בדבר אחר, מה? וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי, תשמרו להקריב למועדו, זה הדבר אשר ציווה שכן, ויש לנו עכשיו את הקורבנות. איזה מילה מופיעה כאן? צב. איזה מילה הופיעה בפרשה הקודמת? וציוויתה, נכון? אז יש פה שני ציוויים. רגע, הציווי הראשון היה ציווי של מה? ציווי למלך, נכון? שהמלך ינהיג את העם. באיזה צורה ראינו? הציווי הזה מה זה? ציווי של העם, מה לעשות? לעבוד את השם. מה הקשר ביניהם? כלומר, ודאי בגדול זה חלק מתוך כל המהלך, אבל מה זה קשור? מה קורה פה שעכשיו מחייב הדבר? שאחרי שציווית את יהושע להנהיג את עם ישראל, אחרי זה כתוב, עם ישראל, יש לכם ציווי להקריב קורבן. ועוד דבר אחד אני רוצה להעיר, לפני שניכנס להסבר, אתם יודעים שבפסוקים האלה של קורבן התמיד, זה ביטוי בסגנון שונה לגמרי מכל הקורבנות. איפה מופיעים רוב הקורבנות? באיזה ספר אמרנו? ויקרא. ומה מופיע שם? נפש כי תחטא, ככה וככה. כל אחד יש איזה תיאור של מעשה ומה עושים, נכון? אדם נודב, זה הדין ככה. בסדר, גם קורבנות המועדות שאחרי זה, כתוב מה עושים בכל מועד. מה מיוחד בביטוי את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי. מה כאילו אתם שומעים פה בשונה מהציווי האובייקטיבי שיש צורך לעשות ככה, אם אדם חטא, אם אדם רוצה לנדוב, מה כאן אתם שומעים? משהו אישי כביכול, זה הקורבן שלי, את קורבני, נכון? לחמי לאישי ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. כביכול הריבונו של עולם פה מתערב ואומר, רגע, רגע, חבר'ה, גם אני בתמונה. יש, אתה יהושע, הוא מנהיג את עם ישראל, אתה סידרת את זה, משה, נכון? סידרת, אתה הולך עוד מעט, אתה לא תהיה, אתה מאוד מאוד דואג שהעם לא יהיה לו מנהיג, ולכן קיבלת ממני תוכנית עבודה, איך ממנים מנהיג? עכשיו ריבונו של עולם כביכול נכנס פנימה, ואומר, רגע, רגע, חבר'ה, מה איתי? בסדר, יש מנהיג, יש עם, מה קורה איתי? אני נשאר בתמונה או לא נשאר בתמונה? אני כן כאן או לא כאן? הבנתם את כאילו את העניין הזה? כדי להבין את זה יותר, בואו נראה את המדרש. המדרש במדבר רבה אומר ככה. תדע לך, שכן משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת המיטה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלו וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד בני ישראל, ואין דעתם של בניך דומים זה לזה. וכשאני מסתלק מהם, בבקשה ממך, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובלם לכל אחד ואחד לפי דעתו, שלמה יפקוד השם אלוהי הרוחות, הרוח אינו אומר אלא הרוחות. משל למה הדבר דומה? שימו לב למשל. משל למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה והיה לו שושבין. מה זה שושבין? מלווה, עוזר, מלווה של החתן, נכון? אנחנו עסקנו בעיני חתונה, אז נכון? מלווה השושבין. וכל זמן שהמלך כועס על אשתו, השושבין מפייס ומתרצה המלך לאשתו. בא השושבין למות, התחיל מבקש מן המלך, בבקשה ממך, תן דעתך על אשתך. אמר לו המלך, אם אתה מצווני על אשתי, צווה את אשתי עליי. תגידו אחרי זה מה הנמשל. שתהיה זריזה בכבודי, כביכול. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. עד שאתה מצווני עליהם, יפקוד השם, צווה אותם שיהיו זריזים בכבודי. מה כתיב? צו את בני ישראל, את קורבני לחמי. התחילה, הסדר להם הקורבנות. נו, אז מה פה המשל? יש לנו ככה. יש לנו את האיש, יש לנו את האישה, יש לנו את השושבין. מי זה כל אחד מהם? האיש זה הקדוש ברוך הוא. והאישה מי זאת? עם ישראל. ומי זה השושבין? משה. ומה היה תפקידו של משה כאשר הוא היה בין המלך לבין האישה? מה היה תפקידו? לעשות שלום, המפשר, המגשר, זה שנותן כאן את ההסברה, אדוני המלך, לא לקרוס, לא התכוונה ברצינות, אומר לה, תשמעי, הוא בסך הכל כמה יום, בקיצר, כל מיני דברים, המלך לשושבין היה תפקיד של מי שזה שעשה שלום בית. זה שעשה שלום ורעות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אנחנו יודעים את זה, באמת זה מה שמשה עשה, נכון? בכל הזה, עם עין מחיינה מספריך אשר כתבת, אתה בא ובא, ויש מערכת יחסים. הולך עכשיו משה מן העולם, ואומר, אין עכשיו מה? שושבין. ולכן בא שושבין ואומר, תשמע, אני מבקש אותך, ריבונו של עולם, אני מבקש אותך לדאוג למה? תדאוג לאישה, תדאג לה. בסדר? שיהיה מנהיג, שיהיה מי שיסדר אותה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, רגע, אתה מאוד מאוד דואג לאישה, זה בסדר, אבל הרי המהלך בנוי בשני חלקים, צריך גם לדאוג למה? לדאוג לי. מי דואג לי אחרי שאתה הולך? בסדר, לאישה אנחנו דואגים. איפה אתה דואג לי? שאישה תדאג לאיש, נכון? איך אפשר שאישה תדאג לאיש? תגידו איזה מה? שמה הוא לומד? מה לומד? עכשיו שימו לב, יש כאן קפיצה שהיא בעצם הסיבה של כל המהלך הזה שאנחנו עושים כאן. מה עכשיו תפקיד הקורבנות האלה? את קורבני, לחמי, לאישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. זה אני. אני אבוא לידי ביטוי בזה שאתם מקריבים לי קורבן התמיד מדי יום ביומו, כי זה כביכול החלק ש... אז מה זה? מה הכוונה? יפה, אז איך תקרא למילה קורבן פה? לשון של לא הקרבה אלא? קרבה. מעולה. קרבה. זאת אומרת, אני מחפש הקדוש ברוך הוא ואומר כך, לדאוג לעם ישראל דאגנו, אבל האם אני אהיה נוכח בעולם, כביכול, אני נוכח בכל העולם כולו, אבל מבחינת ההנהגה בעולם, האם אני אהיה נוכח כשאתה הולך? כי עד היום אתה כל פעם, כשהיה איזה משהו, שעם ישראל ניתק את הקשר, תמיד אתה באת, ועמדת כצור כדי לשמור על הקשר הזה. אבל עכשיו, להם אתה דואג, יש להם מנהיג, הכל בסדר. אבל בשביל מה אני פה בעולם? כדי לגלות את מלכותי בבית הזה שנקרא העולם, בבית הזה שנקרא ארץ ישראל, בבית הזה, בעם הזה שנקרא עם ישראל. איפה אני בסיפור כביכול, אומר ריבונו של עולם? אומר 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 את הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת, למה הפרשה הזאת קשורה לפרשה הקודמת? איזה כותרת ייתנו לדבר הזה? מה היה? מה אנחנו מחפשים פה? אנחנו עכשיו הולכים להנהגה חדשה, נכון? שלא הייתה קודם. אילו בעיות עולות מתוך מה שדנו עכשיו. מצד אחד, ברגע שיש חילופי הנהגה, צריך לדאוג למי? לעם. שיהיה קיום לעם ישראל, נכון? יפה. עכשיו מצד שני, כשהמנהיג הזה, שהוא קשור, הוא גם, הוא לא רק מחוקק ומנהיג, משה הוא גם וידבר השם אל משה לאמור, המגשר והמקשר, כל הזמן יש את הקשר, עד כדי כאשר היינו גם הפוך, וידבר משה אל השם לאמור. זאת אומרת, יש קשר, מי יקבל, איך יתבצע הנושא הזה של הקשר הזה, שהקרבה הזאת תישאר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? גם את זה צריך לפתור. מה נעשה? קורבן התמיד, את קורבני לחמי להישאר ריח לכוחי, תשמרו להקריב ולבבות, הכבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין הארבעים, ואומר, הקשר יישמר כל הזמן. אז כמו שאתה מצווה אותי על בניי למנות את אותו מלך, כך צווה את בניי עליי, מה לעשות? לשמור על קירוב, ולכן קורבן זה לשון קורבה, נכון מאוד. ואומר בעצם לפי זה, מה אתם אומרים ככה מבחינת הרגשה הכללית, למי שייך המדרש הזה יותר? לרמב"ן או לרש"י? זאת אומרת, האם מדובר פה על איזה משהו שהוא מלא חסד, קשר, או שמדובר על איזשהו דבר שהוא מלא כפייה? בפשטות יורד הרמב"ן, נכון? מדובר פה על משהו שאומר, אנחנו עכשיו צריכים לשמור על הקרבה. הקרבה עושה המלך מול עמו, ועושה העם או המלך מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? עד כאן? זה גם ציווי, ודאי שזה שניהם, אבל כאן יש זה מודגש, כדי להמחיש למה אני מתעקש על הדבר הזה, שימו לב למדרש המקביל, יש מדרש בספרי פרשת פנחס, זה מדרש שמופיע בעמוד, כן, אתם רואים ספרי פנחס? וידבר השם אל משה למורצה בבני ישראל, ואתה עליהם, קורא נלחמי להישאר, איך נלחמי תשמעו להקיב במלוא, למה נאמר? לפי שומר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. יפה, עד כאן זה דומה לקודם. משל למה הדבר דומה, ונא לשים לב להבדלים. משל למלך. שהייתה אשתו נפטרת מן העולם, והייתה מפקדתו על בניה, אמרה לו, בבקשה ממך, יזהר לי בבניי. אמר להם, עד שאתה מפקדני על בניי, פקדי את בניי עליי, שלא ימרדו בי, שלא ינהגו במנהג ביזיון. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מפקדני על בניי, פקוד את בניי עליי, שלא ימרדו בי. על מה אנחנו מדברים פה עכשיו? מי זה המלך? אנחנו יודעים. מי זאת האישה? משה רבנו. לכאורה משה רבנו האישה, משה רבנו קשור לקדוש ברוך הוא כביכול כמו בעל אישה, ברוך הוא מגלה, האישה מגלה את רצון בעלה בבית, גם כאן האישה מגלה את רצון השם, נכון? עכשיו מה קורה כביכול כאשר משה רבנו לא נמצא ואין מי שמגלה את דבר השם, מה יקרה? מטפל בילדים, כאן זה נהיה אפילו יותר תקיף מאשר לטפל בילדים, מה זה? שמה? זאת אומרת, באותו רגע אין מי שבבית ידאג למרות, ואומר העסק, ימרדו בי, לא יבינו מי זה, מה אתה, לא יודע מי אתה, את האמא הסבירה לנו כל הזמן, איך חיים בתוך הבית, הולכת האמא, נמצאים במצב שבו כביכול הבנים לא מרגישים שהם חלק מהבית הזה, ויכולים לבוא ולמרוד, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווה איך שומרים על עם ישראל, כפי שראינו קודם, עכשיו אתה, שאתה בעצם כמו אשתי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מי צווה את בניי עליי? שיהיה להם מחויבות אל דברי, אל הנהגתי, אל מלכותי, אל היותי בעל הבית. אז על איזה מה אנחנו מדברים עכשיו? על איזה בעיה שיש?
עכשיו זה יותר כמו
רשי, יותר כמו מידה, זאת אומרת שלא ימרדו בי. יש מחויבות. הווה אומר, איך אנחנו נקרא עכשיו לקורבן? האם הקורבן בא מלשון קרבה שראינו קודם, או מלשון... איך? אבל תגיד את זה בלשון. איך זה בא לידי ביטוי? מה עושה הקורבן? מצד אחד, הקורבן הוא מקרב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מצד שני, מה עניינו של הקורבן? אני קרבתי קורבן מאוד מאוד גדול למדינה. מה הכוונה קורבן? הקרבה! מסירות! נפש. זאת אומרת, אני מחויב לעשות מכיוון שאני שייך לדבר גדול. כיוון שאני שייך במסירות. ובמה יש שני מימדים בקורבן. בקורבן יש מימד אחד של קרבה, מצד שני מימד של הקרבה. ושניהם נכונים. כי גם מידת הדין נכונה וגם מידת החסד נכונה. גם הבחינה הזאת שאומרת שלולי הקורבן ניתק הקשר המחבר, הוא צודק, ומי שאומר לי למלא הקורבן, שזה נוכחות של רצון השם בעולם, העסק יהיה הפקר, הוא צודק, לכן צריך בעצם שני מדרשים, או שני ביטויים של לצוות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני חלק מהחבילה הזאת. יצאנו ממצרים, אנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל, יש בצד שכביכול העסק מתנתק. אין את כבר משה רבנו, אין כבר נס גלוי, כביכול כל אחד עכשיו יכול להתפרק. מבחינת עם ישראל יכול להיות פירוק פנימי שלהם, כי אין מי שיאחד אותם. מבחינת המגמה הרוחנית והחזון שלהם, הם יכולים להתפרק, מכיוון שאין את המנהיגות העליונה של משה, שכל הזמן מחברת. ולכן צריך את הפעולה היומיומית, את הפעולה התדירה, השגרתית, זאת שתבוא ותבנה את המחויבות. איפה זה בא לידי ביטוי שמדי יום ביומו, יהודי יהיה מחובר, או עם ישראל כעם יהיה מחובר לחזון? תמידים כסדרה. זאת אומרת, יש בחינה של מובהקות, של מהלך מאוד מאוד, מהלך מאוד מאוד שגרתי, ודווקא זה חוזקו של העניין, שבעצם אנחנו מביעים את המחויבות שלנו אל הקדוש ברוך הוא, מתוך כך שעם ישראל כביכול כולו מוסר את ה... על ידי הקורבן הוא מוסר את נפשו וכביכול עולה ומתחייב אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? הבנתם את העניין? אז יש פה בעצם שני דברים, אז בואו נסכם את מה שאמרנו. כי קצת היום אנחנו עוסקים קצת במבנים תנכיים כאלה, אז שלא נתבלבל. שאלנו שאלה אחת, שאלה עקרונית, שהיא בעצם נושא ענייננו. מה עניינם של פרשת המועדות והקורבנות וקורבן התמיד? מה עניינם פתאום בכל הסיפור הזה של החלפת המנהיגות? פתאום בא איזה דבר שלכאורה הוא לא קשור. באים חז"ל ומקשיבים היטב כדרכם להקשיב היטב לדברי התורה, ורואה שיש כאן מילה שחוזרת בשני מופעים שונים. צד אחד, יש את המילה ציווית אותו לעיניהם, הווה אומר, יש ציווי שניתן למלך, ליהושע, מול העם. מצד שני, יש לדבר שצו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה. יש כאן ציווי של עם ישראל להקריב קורבן תמיד לקדוש ברוך הוא. בסדר? ראינו גם שהעניין הזה של הביטוי של קורבן התמיד, זה ביטוי שמהווה, זה כאילו קורבן שלי, זה בשבילי. זה בשביל הצד האישי, כי זה הצד האישי. אבל זה הצד שכביכול זה נוכחות של הקדוש ברוך הוא. קורבני. כל השאר זה לתקן את המציאות, לתקן עם מישהו חטא, זה מביא קורבן. אפילו המועדים, זה גם זה, זה חלק זה בהמשך. אבל זה גם חלק מתוך השגרה יותר רחוקה. אבל ממש, קשר מתמיד, בבוקר ובערב. אגב, איפה זה יבוא לידי ביטוי, נאמר בהלכה, כשאין בית מקדש, או כשיש בית מקדש, אבל אצל כל יהודי ויהודי, שהנקודה של הקשר הזה מדי בוקר ומדי ערב לא יפוג ולא לא ייפסק. ומה, איזה למשל, איזה מצווה תמיד תהיה? קריאת שמע קודם כל, נכון? בבוקר ובערב. הקריאת שמע בבוקר ובערב זה מעיד על שגרתיות במערכת הקשרים. יש לנו קשר, בכל חילופי זמנים, זה דבר אחד. איפה עוד בא לידי ביטוי שיש בבוקר והגית בו? יום ולילה, שזה הבחינה של אדם יקבע לו זמן ביום, יקבע בלילה, ומה שחשוב במצווה של קביעות עתים לתורה, זה הקביעות. זאת אומרת, לא כמות הלמידה, יכול אדם ללמוד מסכת של למדת יומיים ואחרי זה לנוח שבועיים. הנקודה היא שיהיה לי ביום איזה מין חלון, או איזה יתד, או איזה משהו שהוא תמידי, הוא שגרתי. הוא קיים תמיד, הוא חלק מתוך תמונת החיים שלי. תמונת החיים שלי בנויה מכך שאני מחובר. איך אני מחובר? לא כל הזמן. לא יפו ספר התורה הזה מפיך, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון. איך אפשר? אני הולך להילחם, איך אני יכול להיות בישיבה כל היום? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, והגית ביומם ולילה. זאת אומרת, תקבע עתים לתורה, אתה תמיד תתחיל, ששום דבר לא יזוז בחיים, בלי שאתה עומד על כך, שהתחלתי את היום, עם קריאת שמע, עם דבר תורה, עם לימוד שהוא קבוע, לא קשור עכשיו כמה למדתי, אבל למדתי אפילו 5-7 דקות, אבל זה קבוע. ובערב גם, אני עכשיו מסיים את היום, קריאת שמע של ערבית, ואני לומד משהו קבוע. אם כך ואם כך, נוצר איזה רוטינה, שזה כביכול, כמו פעם קראתי לזה, כמו שבצבא יש כאלה מחנות, שעושים מסדר הדגל. נכון, הייתם פעם בצבא בדבר כזה, שבאים בבוקר, עומדים, מרימים את הדגל. אתם הייתם... בחילות שיעשו דברים רציניים, לא רק עמדו ליד דגלים כל היום. אבל יש דבר כזה, נכון? יש דבר כזה, מתחילים את היום, למה אני פה בצהל? אני פה שיש פה דגל ישראל, אני חלק מתוך הממלכה, אז בוא עכשיו אני אשב ואני אמשיך ל... לא נגיד שלא נרמוז איזה חילות ככה ואיזה ככה. בלילה אני סוגר את העסק, עכשיו אני גמרתי את השליחות. זה שני צדדים, זה המהלך. זאת אומרת, במילים אחרות, הקורבן התמיד הוא בעצם חלק לא מעבודת השם רק, במובן של לקיים מצוות, כמו בספר ויקרא, להביא קורבנות, אלא זה חלק מהיצירה של המבנה התודעתי, הרוחני, התרבותי, הישראלי, של מערכת היחסים בין האומה לאלוקיה. אם בצד של החביבות, זאת אומרת, יש קשר, אנחנו מחברים ומתקרבים, ריבונו של עולם רוצה אותנו, הוא רוצה את תפילתנו, הוא רוצה את תורתנו, ויקשב השם וישמע ויכתוב ספר זיכרון, הוא שמח על כך, יש שמחה בשמיים שעם ישראל בארץ מגלה את מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמחה גדולה, זה צד אחד. מצד שני, אנחנו לא רק בבחינת אבינו מלכנו, בבחינת אבינו, אנחנו גם מלכנו, יש לנו מחויבות, לא קמנו בבוקר ואנחנו נעשה את זה כי בא לנו, אלא יש לנו מחויבות כחיילים, ככאלו שצריכים להקריב בשביל זה, צריכים להקריב בשביל זה לשון קורבן, לשון של מידת הדין, שניהם נמצאים, ושניהם כשהם נמצאים ביחד, הם בעצם יוצרים את הקשר המתמיד, היומיומי, אם כך, אז כמו שציווינו כדי לבנות את האומה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד את יהושע לפני העם לעיניהם וציווית אותו, בין רשי בין הרמב"ן. כך גם הקדוש ברוך הוא מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא לפני האומה, והוא אומר, אנחנו עכשיו בונים מערכת יחסים, ועם זה אנחנו נכנסים לארץ. בסדר? מובן? מסכימים? בשמחה? יופי, בשמחה ובטוב לבב, כי יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, ולא נספיק, אבל רק נגיד דבר אחד. מה בקורבן, עכשיו סיימתי פרק א', שזה הגדרת הדברים. מה, בעשר דקות שנותרו לנו, ננסה ככה ממש ב... מה בקורבן לדעתכם, בקורבן התמיד, יוצר את הקרבה או את ההתקרבות הזאת? חלק דיברנו עכשיו, בואו נגדיר את זה. מה יוצר את הקרבה או את ההתקרבות? בסדר? מה? כן. אתה אומר, זה האיכות של הדבר. זאת אומרת, בעצם שאני מפנה את עיניי אל הקורבן כלפי מעלה, אז בעצם מקום אני נותן פרופורציה נכונה לעולם החומר שלי. זאת בעצם ההקרבה, נכון. מעולה, נכון מאוד. אבל איך זה נוצר? אז אני רוצה גם לחזור שנייה, אולי זה בדיוק חוזר על מה שאמרתי קודם, אבל בוא נאמר אותו. נדלג שנייה לחלק הראשון, לא יודע אם נספיק אותו. תראו, יש שם במדבר כפחת את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה... בין הארבעים. ועל זה הוא מביא המהר"ל, זה מופיע בעוד כמה מקומות, אבל מופיע המהר"ל, איזה מדרש שלא כתוב איפה הוא בדיוק נמצא, הוא לא נמצא במדרש רבה, לא בספרי, אבל הם מביאים את זה בכמה וכמה מקומות. מה אומר המדרש? בן זו מה אומר? מצינו פסוק כולל יותר, שהושמע ישראל וכו'. בן ננס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא אהבת לרעך כמוך. על מה הם מתווכחים? מה הכלל הגדול בתורה? מה הדבר הכי מבסיסי, הכי יסודי? אז אומר בן זומא, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, וכי יכול להיות דבר יותר פשוט מזה? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה המוטיב הכי הכי פנימי של יהודי. אנחנו רואים את זה, אנשים עשו נפשם, בקריאת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אין דבר יותר עמוק, יותר בסיסי, יותר ראשוני ועמוק מאשר קריאת שמע, כך אומר בן זומא. אומר בן הנס, לא, יש משהו יותר אפילו מזה. מה? ואהבת לרעך כמוך, כבר בגלל של רבי עקיבא שאמר את זה גם לפניו. זאת אומרת, נכון שייחוד שם השם זה המגמה הכי משמעותית, אבל מבחינת העבודה של יהודי בעולם, לבוא ולהתחבר אל הכלל, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל שממנו אחר כך יוצא. כן. בתוך כך אני השם, נכון, בסדר, ואהבת לך כמוך, אני השם. ברגע שיהיה לי חיבור על הצד הכללי שמחבר את כולנו להיות אחד, אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק עומק הדבר, למה הוא אומר שזה יותר? בסדר? מה? יש בזה? כן, כן, ודאי. עכשיו הנקודה, שימו לב לדבר השלישי, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר. איזה? מה הכי 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 בסיסי שאין כמוהו, הוא בעצם השורש לכל, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה, רב פלוני? ציבו לי, לכן זה מדרש לא כל כך במדיוד מקור פלוני. לא מצאנו את השם הזה, אלא במגילת רות. פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי, דכתיב, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן וכו' וכן תעשו. טוב, לא ניכנס לשאלה איך הוא לומד את זה, אבל מה אתם אומרים? מה הפסוק הזה שזה הכלל הכי גדול בתורה? מה הפשט? זאת הקביעות שדיברנו עליה, אבל מה הקביעות? למה היא כל כך משמעותית? שמה? זה קשר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל יש עוד מצוות כולם בעצם, לשם ייחוד קדש בריחו ושכינתי. אז אתה אומר שזה משתנה כל הזמן. אתה רואה שהיום, בוא ננסה להגדיר את זה ממש בהגדרה הכי הכי הגדרתית. מה שאתה אומר, אבל עוד שלב אחד. אין מה? אין ניתוק. אין ניתוק, ובזה שאין ניתוק, מה גורם, למה זה גורם? למה? לבנייה, לקרבה, לוודאות ברורה שהתודעה נמצאת שמה. נכון? הרבה פעמים אנחנו מדברים על מושג של הנדסת תודעה. שמעתם את הביטוי הזה? פה ושם מדברים עליו, עכשיו הוא עניין הדיומה. מה זה הנדסת תודעה? הכוונה? מה זה בכלל להנדס תודעה? להנדס הכוונה היא שאתה תתחיל להתנהג כי אתה כבר לא חושב כל פעם על המקור של הדברים, אלא כבר זה תהיה נקודת עולמך. התודעה שלך היא כזאת, היא שאתה רואה את זה בצבע אדום. עכשיו זה כבר לא עוד אדן על זה. מי אמר שזה אדום, אולי זה ירוק? לא, לא. זה התודעה שלי כבר נוחתת, יושבת על המקום הזה, זה ככה. בסדר? מה מנסים לעשות על ידי הנדסת תודעה? אם עד היום חשבתי שנגיד, לא יודע, תרבות מסוימת מתנהגת ככה, וזה קצת מוזר איך שהיא מתנהגת. וזה לא סותר קצת את הדברים הטבעיים, כמו שראינו בשבוע שעבר. אבל לאט לאט, אם מישהו יעיז לדבר נגד התרבות ההיא, וואי, מיד יהיה לו קלון שלם, כולם ידברו עליו, איזה עתיק הוא, כמה שהוא לא מעודכן, כמה שהוא לא מבין שצריך שיהיה פתיחות בלי סוף, שלא יהיו ערכים בעולם. זה הנאורות. טוב, אז אפשר להתווכח, זה השלב הראשון, אבל הנדסת תודעה הכוונה שיש רגע שבו אתה כבר מפסיק לחשוב שזה לא נכון, זה ברור שזה נכון. אם אתה עכשיו רואה, אתם יודעים, הנדסת תודעה היא לא דבר חדש אגב. פעם רצו להגיד, לבוא ולהגיד, שמי שמתיישב ביהודה ושומרון לא נקרא לו מתיישבים, אלא מתנחלים. מה ההבדל? פעם להתנחל זה היה דבר גדול מאוד, קוראים לזה, מה עכשיו קוראים לזה, שיש באמת, אבל מה, מה, רצו, מה לאט לאט יצרו? מה זה הדלגיטימציה? כיוון שמתיישבים זה נראה דבר מיושב בדעתו. מה זה מתנחלים? באים בכוח לוקחים. עכשיו מדברים על אנשים באופן כללי, ברגע שיקראו להם זה, וכן הלאה תקחו את זה לעולם החרדי, שאתם יודע איך, איך, איך מתייחסים ואיך מגדירים לצערנו. כאילו, אתה רואה כזה, כנראה זה כך, עכשיו תתרץ למה הוא לא כזה. לא, הוא גם הולך לעבוד. הוא גם לפעמים יש לו, אני מכיר כזה שהתגי... במילים אחרות, הנקודה היסודית היא זה זה. איך אני יודע שזה זה? הנדסו אותי. ולכן אני צריך לפתוח אחורה ולשאול מאיפה זה בא, אם זה פשוט, פשיטה, זה ככה, או שאיכשהו מישהו רצה להביא אותי לרגע הזה, שאני אפסיק לחשוב, זה תמיד ידמה לי ככה, נכון? בלי סוף, יהודה ושומרון, האם קוראים לזה יהודה ושומרון, או הגדה המערבית. פעם זה היה אחד מהדיונים הכי גדולים, אל תקרא לזה הגדה המערבית, מה זה הגדה המערבית, של מי? של ממלכת ירדן, שנמצאת בגדה המזרחית. מה פתאום? זה יהודה ושומרון, זה חבלי אבותינו. איך תדבר? איך תדבר? זה לא מילים. איך תדבר? הכוונה היא, איפה התודעה שלך נמצאת. בסדר? וזה דבר יסודי ביותר. מה שבעצם בא, בא, בא כאן, הפשימון מפזי להגיד, הוא בא להגיד, בעצם, עצם העובדה שיש לי קו מחבר, נכון, לא כמותית, אני לא יודע כמה, אבל מבחינת תודעה שלי, אני מתחיל את היום בית הכבש אחד תעשה בבוקר, אני מסיים את היום בית הכבש השני תעשה בין הארבעים, אני מתמיד בזה לא כאירוע חד פעמי, אלא כשגרת חיים. זה הופך למצב של הלוז, חוט השדרה של החזון, של האמונה, של הקשר שבין עם ישראל לבין הייעוד הרוחני שלו, הוא שומר על יציבות. הוא לאט לאט יוצר שזאת התודעה, זה פשוט. זה שהמקדש והחיבור של כל עם ישראל, זה חלק שדילגנו ולא נספיק, שכל עם ישראל מתחבר אליו כאחד, כי זה קורבן ציבור, זאת אומרת, מין אמירה ציבורית כזאת, כמו חוק מדינה כזה, זה לא רצון פרטי של מישהו, אלא המדינה מתחילה את היום, צריכים להגיד זה בביטוי הזה, מדינת ישראל מתחילה את היום בעברה, בשידור ישיר מקרבת קורבן הפסח. קורבן התמיד, סליחה, מהקרבת קורבן התמיד. בסדר? פעם היה דבר כזה, כשרצו כזה להכניס קצת יידישקייט למערכות, היו מתחילים את היום בבוקר, לא יודע איך עושים היום, היום זה, פעם התחילו את השידורי הרדיו בשעה מסוימת, לפני זה לא היה, כי פעם הלכו לישון בלילה. אני יודע מה עושים היום. אבל אז בשש בבוקר היה פרקי היום בתנ"ך, איזשהו פרק, או שמה ישראל, מתחילים את היום בשמה ישראל. עכשיו תחשבו על זה, שבאמת יהיה מצב שבעוד זמן קצר יהיה בית מקדש בנוי, ויהיה מותר להעביר שידור ישיר מסתומק, כל ביד השם עליו ישכיל, צריך ביד הדרכה מהנבואה, אבל יעבירו, אז בבוקר, כל אחד יפתח את, הזה, את הקישור, ואז ישמע את, את, את שירת הלוויים, שיר של יום, הקרבת קורבן התמיד של שחר, בסוף היום הוא ישמע את קורבן התמיד של בין הארבעים, הוא יבין שמדינת ישראל מתחילה את היום בקשר, ומציימת אותו בקשר. היא מתחילה את היום במחויבות, ומסיימת את היום במחויבות. זה החוט, זה הלוז, זה הקו המקשר. ברגע שזה יקרה, לא שכחו את המגמה, לא שכחו את המטרה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. וזה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. קורבני, לחמי, אני פה, אני בשבילכם. אני באתי בשבילי כדי לתת לכם את כל החסדים וכל השפע, כדי שנחבר את העולמות בין העולם החומרי לעולם העליון. אז בואו תעשו את זה בשגרתיות. זה מה שהוא אומר. אחר כך מזה תגיע לשמה ישראל, מזה תגיע ל... ואהבת רעך כמוך, אבל כביכול הליבת, התודעה, התודעה נעוצה שם. ומתוך כך, הדבר הזה נותן לנו, יש פה עוד כמה חלקים שלא נספיק להגיע אליהם, ונאמר שבעצם, שימו לב, אם התחלנו, שאלנו, רגע, למה הסיפור, למה העניין הזה של הקורבנות הוא בכלל מופיע בספר הדרך לקראת הכניסה לארץ? בעצם מגיעים פה לשורש. ואומר, כשם שבנינו מדינה, במילים אחרות, יש מלך יהושע, כך אנחנו בונים את המגמה של המדינה, את החזון שלה, את חוט השדרה שלה. חוט השדרה שלה היא בעצם במקום הכי עמוק שממנו אפשר לבנות את הכל. ולכן זה רק המשך בעצם של חיבור של הדברים שהם היו עד עכשיו בגדר של ה... איך עושים בשטח, מעלים אותם כלפי מעלה. ויהי רצון שאנחנו בעזרת השם נזכה אכן, ממש, כעת חיה בשנה זו, שאנחנו נמצאים ב... עוד מעט נכנסים לימי בין המצרים, ולאחר מכן, בעזרת השם, ייבנה המקדש, כי זה מוצא שביעית, ואז אנחנו נוכל ממש לפתוח את האינטרנט בבוקר, ולשמוע את הקרבת קורבן התמיד עם שיר של יום, במנגינה נאה וטובה. שיהיה לכולנו יום טוב. רבי חנניה בן עקשיא.